אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו.
אמן.
יש שאלות על פרשת המילה של ציפורה, כי אמרתי משהו ש... שהוא מרעיש לא פחות מה... כן, מה שכתבתי במגדים נון זה לא פחות מרעיש ממה שכתבתי במגדים א' על יוסף ואביו, שעד היום מצטטים, והרבה מצטטים לא נכון, לא מדויק, מה אפשר לעשות? מצטטים אותי שאמרתי שיוסף חשב שהייתה קונספירציה בין אבא שלו לבין האחים שלו. זה מה שלא אמרתי. אמרתי שיוסף האמין שזה היה מאלוהים. וכך הוא קורא לנשה בחורו, כי נשן מאלוהים את כל המליא ואת כל בית אביו. אז מצטטים אותי לא נכון, צטטו נכון, אם אתם רוצים לחלוק עליי תחלקו, אבל תצטטו נכון. המאמר על ציפורה וגרשום הוא משום מה לא עשה מהומות כל כך גדולות. למרות שהוא בעצם היה צריך לעשות מהומות, או שכבר אני כבר מתויק לתיק כזה, לתיקייה של מחולל המהומות, כן, אז כבר לא מתרגשים, יכול להיות, יכול להיות, אבל בעצם היו צריכים לקפוץ כל העולם. אבי אל בינון אומר שהילד שציפורה מעלה לא היה אליעזר, כל חזל, חזל, והוא אומר שזה גרשום. למה? כי כתוב בני בחורי ישראל, הנה אנוכי הורגת ממך בחוריך, וזה ברצף. ואין שום, אני לא רואה שום הסבר אחר ששני הפסוקים האלה יהיו פה. אין להם מה לעשות פה, חוץ מי אם זה בחורו של משה. ואם זה אות למשה על הבחור, על הבחור שלו ועל מכת בחור. ואני מפרש את גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ אחריה. משה לא רצה להיות מדייני, ולכן הוא לא רצה מילה במדיין, ולכן היה מתח בינו לבין יתרו וציפורה שהם רצו למול, אבל המילה שלהם היא לשם מדיינות, והיא יצירת הזהות המשפחתית המדיינית. ומשה לא רצה להיות מצרי בבית פרעה, ולא רצה להיות מדייני בבית יתרו, וברח לו למדבר, והוא כל הזמן בבריחה, מפני שמאיימת עליו הזהות בבית פרעה המצרית ובבית יתרו הזהות המחבקת המדיינית. כשאני אומר זהות מדיינית, אני מתכוון למדיינים הדרומיים, חברים. יש מדיינים צפוניים, אלה של בלעם, של קדמה אל ארץ קדם, שהם היו עוינים לנו. המדיינים הדרומיים, איכשהו זה התפצל, לא ברור לו בדיוק מתי ואיך, אבל זה אולי הנחושת של תמנע ושל המכרות הדרומיים. בכל אופן, המדיינים הדרומיים קרובים לנו יותר מכל האדם אשר על פני האדמה. זה יתרו. בסופו של דבר, מה שקרה הוא שבמקום שיתרו רצה לחבק את יתרו וציפורה רצו לאסוף את משה אליהם, משה אסף את יתרו ומשפחתו אל עם ישראל במעמד בסיני, בהר האלוהים, וזה באמת מדהים. זאת אומרת, משה ניצח. אבל המחיר הכבד, הכבד של העניין הזה היה המתח בין משה לציפורה, שנאמר אחר שילוחיה, ואכן היא נשארה שם במלון וחזרה הביתה ולא המשיכה עם משה, כי היה שם מתח עצום, כנראה לדעתי בגלל שמשה חשב שציפורה מעלה לשם המדיינות, שזה מה שהיא רצתה כל הזמן. וכאילו אומרת, עכשיו הבאת אותנו בסכנה כזאת עם העקשנות שלך, ורק אני הצלתי אותו ואותך, שזה מה שהיא אומרת, חתן דמים אתה לי, חתן דמים למולות. וזהו, אחר כך הקשר המשפחתי הזה ניתק, ולא ברור אם יתרו הצליח להחזיר אותה ואת בניה אל משה, כי לא נאמר שם כלום על זה שמשה החזיר אותה לאוהל או לבית, או נשא אותה מחדש, או משהו. לא ברור, והאישה הכושית של מרים זו תעלומה גדולה. התורה כנראה לא רצתה לספר את הסיפור הזה או סיבות של צניעות או מפני שהוא באמת סיפור משפחתי קשה, ועל זה דעתי נוטה להסבר השני, שלכן התורה רק משאירה רמזים ולא נכנסת לתאר יותר. זה על רגל אחת ראשי הפרקים של הרומן המדהים הזה של מאבק הזהות של משה והבחור גרשום שלא נימול כי אני לא מדייני, גר הייתי בארץ נוכריה, אני בארץ נוכריה, ולמול פירושו להשתייך למשפחה, לחבורה, לא משנה, למול זה להשתייך, ועד היום אותך. זה כמובן מצווה של תורה ומצווה חמורה, אבל זה קודם כל זהות והשתייכות. האם זה ברור עד כאן? האם יש שאלות על זה? תראו, המאמר כתוב במגדים נון וגם באתר שלי, זאת אומרת, אפשר לקרוא את כולו. אפשר לא להסתפק בקטע של השיעור, ואפשר להתחיל לחפש מה אומרים אחרים, ו... זה בכל אופן אחד הדברים המרחיקי הלכת שכתבתי, שזה הופך את כל הפירושים המקובלים, אבל אני חושב שזה מסביר את בני בחורי ישראל. הנה אנוכי הורגת בנך בחוריך והיא בדרך במלון, שלא ראיתי שמישהו הסביר את זה בכל הפירושים האחרים. ואם זה הכל בסדר מבחינתכם, מה? אז ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדברה, וילך ויפגשהו בהר האלוהים וישק לו. במקום משה שהולך עם משפחתו, יש עכשיו משה שנפגש עם אהרון. מה קרה לציפורה? אחר שילוחיה בפרשת יתרו מרמז לזה שהיא שולחה לביתה, שמשה שילח אותה לביתה עם הילדים. ויאמר השם אל אהרון, לך לקראת משה המדבר, וילך ויפגשהו בהר האלוהים וישק לו. מכאן שהר האלוהים נמצא על הדרך בין מדיין לבין מצרים. ואם אנחנו מבינים נכון איפה הייתה דרך מדיין מצרים, בהנחה שאנחנו מבינים את זה נכון, הדרך בין מדיין למצרים, מדיין הוא ידועה מתקופות בית שני ואחר כך מדרום מזרח לאילת על החוף הסעודי. כשאתם באילת, אם אתם מסתכלים לדרום מזרח הלאה אלא, נכון, יש העקבה הירדנית, ואחר כך יש הנמל של העקבה, ואחר כך כל האורות הלאה זה סעודיה. זאת מדיין. שם הייתה מדיין עד כמה שידוע לנו. ויש לזה חיזוקים ועדויות, יש ככל הנראה תמנה. תמנה, כן? נכרות הנחושת? היו שם מדיינים. המדיינים החזיקו את מכרות הנחושת, כי בכלל המדיינים הם עסקו בנחושת במיוחד. קייני זה שם במקרא ובחז"ל לחרשי נחושת. אז בני הקייני, חותן משה, בתמנה יש שרידים עתיקים מתקופת יציאת מצרים וגם יותר מאוחר שקשורים לנחושת. בתמנה מצאו נחש נחושת קטן, בתמנה מצאו מקדש מדייני שאין בו פסלים ואין בו צלמים ויש בו רק חמש מצבות. בתמנה מצאו מקדש מצרי של משלחת מצרית שהיו בו פסלים מצריים, וכשהמצרים עזבו המדיינים הלכו וקרקעו את הפסלים המצריים, ממש השחיתו את הצלמים. אם יש מישהו בעולם העתיק שקרוב לנו, זה יתרו והמדיינים הדרומיים. הם ממש ממש הכי קרובים לנו שיכול, שמשהו קרבה כזאת, איזה הקרבה הכי גדולה ביותר שיכולה להיות. בסוגריים, הבלתי חכמים שבקרבנו מספרים את סיפורה של תמנה בעזרת פרצופים מצריים. התייר שבא לתמנה, מקבלים אותו הפרצופים והפקידים המצריים עוד בכביש, וזה כל האופן שבו מציגים את תמנה, זה האלילות המצרית והמצרים והפרעונים והמשלחת שלהם והאלים והאלות שלהם. אני משתגע מזה. מי שרוצה אלילות מצרית נוסע לקהיר. זה מה שיש לכם לספר לתיירים של העולם, שפה אפשר למצוא קצת אלילות מצרית. תחשבו על המדיינים שעבדו שם קשה, שבשבילם המצרים היו משעבדים בדיוק כמו בשביל אבותינו במצרים. וכשהמצרים האלה הלכו, הם הלכו ושברו את כל הפסלים במקדש המצרי, וחגגו איזו יציאת מצרים קטנה. מה הדבר הזה? למה לחגוג שבתמנה עם המצרים? צריך לחגוג עם המדיינים שלנו, שבשבילם המצרים היו כללה בדיוק כמו אצל אבותינו. עכשיו תגידו לי, שיקולי תיירות? יש בעולם כמה תיירים יש בעולם שמחפשים עבודת אלילים, וכמה תיירים יכולים לבוא, נוצרים וגם מוסלמים, על הנושא הזה של שבירת הצלמים המצריים, שבירת המצריות והאלילות המצרית, משהו שמאוד קרוב לסיפור יציאת מצרים. פוטנציאל התיירות המונותאיסטית בארץ ישראל הוא פי 10,000 מאשר כל השטויות האלה. אז זה אמרתי עכשיו בסוגריים, את הביקורת שלי על טיפשות שאין כמותה, שמציגים את תמנה עם המצרים האלה, המשעבדים. כן.
יש שם גם
נמצאים,
אבל
באמת
מהתקופה המצרית.
יש שם מה?
נמצאים גם התקופה המצרית. יש שם גם
כתב
מצרי
ש... בוודאי שיש. יש מקדש מצרי. יש לא רק סתם מקדש מצרי. יש שם גם טלטלים של האלילה המצרית. אלת המכרות עם הטלטלים של החקוקים בסלע של עמודי שלמה. אז זה מה שאני שואל. כמה תיירים יבואו לראות את הטלטלים של האלילה המצרית? וכמה אתה תביא, אם אתה תרים שם את דגל המונותאיזם ותראה שהמדיינים, ברגע שהמצרים האלה הלכו, הם שברו את הצלמים שלהם בתוך המקדש המצרי, הם שברו אותם. כל התצוגה שם מבליטה את האלילות המצרית ומבליעה את המדיינות, כאילו המצרים זה תרבות מפותחת והמדיינים הם פרימיטיביים. נו באמת, היום העולם כבר מונותאיסטי ברובו, בהפכות התרבות המערבית כבר קיבלו מאיתנו את זה. תספר להם סיפור דומה ליציאת מצרים. וזה מה שבן רוטנברג עשה בזמנו, אבל הוא כבר נפטר, מה לעשות, הוא היה בן 90 ומשהו. זה הסוגריים כדי להגיד מה? שתמנה ואילת זה האזור של מדיין, והדרך של מדיין מצרים היא הדרך של מרכז סיני, שעוברת דרך תמד ונחל אל המיתלה. הדרך שמאילת, רס ונקב, למיתלה, זאת הדרך מדיין מצרים. אבל הקדמונים לא עברו במעבר המיתלה, שם לא הייתה דרך קדומה, כי שם אין מעיינות. הדרך עברה בוואדי סודר, שהוא קצת דרום על המיתלה, ולפי, אם אני קורא נכון, שאהרון פגש את משה בהר האלוהים, שזה עכשיו מעין אות, נכון? זה חוזר לסנה, וזה מעין אות על יציאת מצרים, כמו שהמילה של הבכור היא אות על, על, על בדמי חיי, על, מילת, על, על מכת בכורות ועל הצלה בדמים. עכשיו המפגש של משה ואהרון בהר האלוהים, אז הר האלוהים צריך להיות על הדרך של מדיין מצרים. היחיד שהבין את זה, יש 30 הצעות זיהוי על הר סיני. היחיד שהבין את מה שאני אומר עכשיו, זה מנשה הראל, שעדיין חי בירושלים בין, תקרב ל-100, ומסתבר, הוא אמר ככה, מכיוון שזה חייב להיות על דרך מדיין מצרים, זה לא יכול להיות בג'בל מוסה, בדרום סיני, כי זה לא דרך מדיין מצרים. וזה לא יכול להיות בצפון סיני, בכל ההצעות שהציעו בצפון סיני, כי זה לא דרך מדיין מצרים. זה חייב להיות קרוב, סמוך, קשור לדרך מדיין מצרים. ולכן הוא הציע את זיהוי הר האלוהים בג'בל סין בישר, במוצב הדיסודר, נאמר כ-50 קילומטר דרום מזרח לסואץ, הר בסדר גודל של 600 מטר, בולט מאוד מעל סביבתו. אני קראתי את ספרו של מנשה הראל, מסעי סיני, כשהוא יצא, ויש לי בבית, וכשהייתי בשירות מילואים במיתלה, פעם בדרך הביתה, אשתי לא הבינה למה לא הגעתי בזמן, וזה היה נסיעה של... אין כך, זה הייתה נסיעה של 15-20 שעות. אבל אני עשיתי עוד תרגיל והלכתי לטפס על ג'בל סין בישר, כי אמרתי אני מוכרח לראות את זה בעיניים, וזה המקום היחיד שגם שמר על השם סין. הכל יושב על דרך מדיין מצרים. על דרך מדיין מצרים אנחנו מוצאים גם יותר קרוב לאילת, כ-50 קילומטר מערב לאילת, את ג'בל השעירה, כך קוראים לו, הר סעיר. הר סעיר זה לא בפטרה, זה בסיני. ונסו את הר סעיר ימים רבים, 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. ויש עוד רמזים לאורך הדרך הזאת. יש פרופסור עמנואל ענתי שיושב במצפה רמון וחופר כבר עשרות שנים מסביב להר קרקום וטוען ששם הר סיני, ואני חושב שיש טעם בדבריו, אבל זה יותר הר פרן מאשר הר סיני, כי פרן יותר קרוב אלינו. בקיצור, אני חושב שבזיקה לדרך מדיין מצרים אפשר למצוא גם את סין, גם את מורה, בירה מורה מדרום מזרח לעיר סואץ, וגם את אילים בעין מוס, עיון מוסה, ככה הם קוראים לזה, הרבה מעיינות ותמרים, וגם את ג'בל סין בישר, וגם את ג'בל השעירה, וגם אולי הר פרן בהר קרקום, וגם את תמנע עם ממצאים מדייניים. כל מי שאומר שאין ממצאים בשטח לא יתאמץ מספיק. זהו, זה על רגל אחת. ובעזרת השם כשנצא לדרך עם פרויקט מקראות, אז זה יהיה באתר ויהיה גם בספר. אני חושב שכל הייתי בג'בל מוסה בדרום סיני, זה לא שם, זה מקום יפהפה, אבל זה לא שם, זה חלומות של נוצרים. זה גם לא בצפון סיני. כל המון הצעות, הציעו הצעות בדרום סיני, בצפון סיני ובמדיין עצמה. ואני חושב שמנשה הראל הוא היחיד שעומד בקריטריון הזה של הפסוק הזה. וילך ויפגשהו בהר האלוהים וישק לו. שזה ככה. כבדרך אגב, נכון? זה לא סיפור דרמטי, זה רק אות על העתיד לבוא. הם נפגשים על הדרך ממדיין למצרים בהר האלוהים. ויגד משה לאהרון את כל דברי השם אשר שלחו ואת כל האותות אשר ציווה הוא. כבר אמרנו שהאותות הם לעם, הם לא לפרעה, והם באמת באו מהר האלוהים. אז המפגש עם אהרון בהר האלוהים הוא לא מקרי, הוא משלים את הסנה. זה לא הציר של פרעה, אלא פרעה יש מופתים. וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר השם אל משה, ויעשה אותות לעיני העם. זה השלמת הסנה, זה השלמת מעמד הסנה. ויאמן העם, וישמעו כי פקד השם את בני ישראל וכי ראה את עוניים, ויקדו וישתחוו. חז"ל אמרו בצדק, ויאמן העם כנגד ואין לא יאמינו לי. אתה אין סופך להאמין, העם האמין. כבר עשו את האותות, אבל כתוב ויאמן העם. אפשר לפרש ויאמן העם אחרי שעשו את האותות ומפני שעשו את האותות. ואפשר שהתורה באמת הדגישה דווקא את ויאמן העם כנגד ואין לא יאמינו לי, כמו שמדרש חז"ל הבין. ואפשר גם שזה רק פתיח להמשך. על כל פנים, זה חוזר לסיפור הסנה והאותות והקשר לעם ישראל, כאשר המילה והדמים בדרך במלון הם חלק של הסיפור מול פרעה, מופתים בני בכורי ישראל והצלת הבכורות של ישראל. כן, אלה שני צירים של הסיפור, אחד ציר האותות אל בני ישראל, אחד ציר המופתים אל פרעה, והמילה והבכורות שייכים לציר של המכות ושל פרעה, כמו שמפורש בכתובים כאן לפנינו. ואם כן, נשלמו שני הצירים, ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. חז"ל אמרו שהוא הוציא את כל ספרי האלוהות שהיו לו ואמר אין פה. וזה חביב, מפני שאכן מצאו אנציקלופדיות עתיקות בעותקים רבים. הייתה איזו אנציקלופדיית ידע עתיקה דומיננטית שמצאו עתקים בכל מיני מקומות שדומים אחד לשני, וזה מתחיל ברשימות של אלים זכרים, ואחר כך רשימות של אלות נקבות, ואחר כך רשימות של ערים, עמים, ארצות, הרים, נערות, בעלי חיים, פשוט רשימות, 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 רשימות. ושמות של גברים זכרים, שמות של נקבות, עם סימן שמבדיל, למשל ברשימות האלים יש סימן שתדע שזה אל או אלה, וברשימת השמות של בני אדם יש סימן שאתה יכול להבדיל שזה שמות של בני אדם. זאת אומרת, הרעיון של ספרי האלוהות שהמדרש אומר כאן הוא בדיוק, הוא בדיוק, ואין ברשימות, כי השם אלוהי ישראל הוא לא ברשימות. נכון, הוא לא יכול להיות ברשימות. כבר אמרנו שהוא לא באמת שם, אלא הוא בנוי על פועל והוא בחריג לחלוטין. וכן, משה, פרעה לא מוצא אותו. זאת אומרת, אין לו שום אחיזה לגיטימית. הוא לא חבר בשום מועדון של מועצת אילים כלשהי. עכשיו פרעה מגיב בחריפות, הם מדברים בחדות ופרעה מגיב בחריפות. ואז הם משנים טון ויאמרו, אלוהי העברים נקרא עלינו, נלחנה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לשם אלוהינו, פן יפגענו בדבר ובחרב. אפשר לשמוע פה רמיזה, פן יפגע בך, אבל זה נאמר בצורה עדינה, בצורה שלוקחת עלינו את הכל, כן, בצורה לא פוגעת. אתם רואים שיש פער עצום בין הטון הראשון כה אמר השם אלוהי ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, לבין אלוהי העברים נקרא עלינו, נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, בסך הכל שלושת ימים, ונזבחה לשם אלוהינו פן נפגענו בדבר ובכלל. התורה טורחת לציין שפרעו מתאים את עצמו לטון שלהם, ויאמר עליהם מלך מצרים, למה משה ואהרון תפריעו את עם ממעשיו? כלומר, הטון התקיף הוליד טון תקיף. כה אמר השם אלוהי ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, מי השם אשר ישמע בקולו לשלח את ישראל, לא ידעתי את השם, גם את ישראל לא השלח. אלוהי העברים נקרא עלינו, נלחנה דרך שלושת ימים במדבר, נזבחה לשם אלוהינו, למה משה ואהרון תפריעו את עמי מעשיו? כן? כמו בבית ספר טוב לנימוסים והליכות בפוליטיקה עולמית, הטון מתאים את עצמו. כשמדברים בלשון רכה ומתחננת, מבקשת, מקבלים תשובה באותו הטון. כשמדברים בטון תקיף, מקבלים תשובה בטון תקיף. ועכשיו השאלה היא, למה משה ואהרון התחילו בטון התקיף? מה כתוב שם בסנה? ואתה לך ושלחך אל פרעה והוצאת עמי בני ישראל ממצרים, ואז משה מפסיק באמצע ואומר מי אנוכי? כי אלך אל פרעה. אחר כך השם אומר לו בגימל י"ח, ושמעו לקולך ובאתה אתה וזקני ישראל מלך מצרים, אמרתם אליו השם אלוהי העבריים נקרא עלינו, ואתה נלחן הדרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לשם אלוהים. האמירה השנייה אנחנו מוצאים אותה בסנה, בטון יפה, בטון מבקש, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה, ושלחתי את ידי וקטי את מצרים כל מפלאותי אשר עשה בקרבו ואחרי כן שלח אתכם. אבל איפה נאמר להגיד למשה, לפרעה, כה אמר? ואתה לך ואנוכי יהיה עם פיך ואוריתיך אשר תדבר, שלח נא ויד תשלח, הנה לא ארון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא, אני מדבר לדלת יודלת, הנה הוא יוצא לקראתיך ורעך ושמח בליבו, ודיברת אליו ושמת את הדברים לפי, ואנוכי יהיה עם פיך ועם פי ובהוריתי אתכם את אשר תעשו. אין מקום מפורש שכתוב בתורה לפנינו שהשם אמר למשה ואהרון תתחילו עם פרעה וככה עירה בעיניך, אלא אם כן נפרש את האמירה במדיין, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם, ואמרת אל פרעה כה אמר השם בני בכורי ישראל, ואמר אליך שלח את בני ויעבדני ואתמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. אבל זה בתוך ההקשר של מכת בכורות, של סוף הדרך. ברגע הראשון, במפגש הראשון, במשפט הראשון, להתחיל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, ככה צו כזה. כן, וזאת שאלה מעניינת, דווקא אמירה השנייה שלהם המינורית, מינורית גם בתוכן, שלושה ימים, הבקשה של משה, כל המאבק הוא על חופש של שלושה ימים, ובלשון כזאת מבקשת, מתחננת, נלחנה, זה כתוב בסנה במפורש, ושלח את עמי לא כתוב במפורש. שאלה, אני מכיר לא מעט אנשים שיזדהו כמובן עם כה אמר השם אלוהי ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, יהיה להם קשה מאוד להזדהות עם אלוהי עברים, נקרא עלינו נלחנה דרך שלושת ימים, נכון? זה ייראה להם יותר מדי יהודי, יותר מדי גלותי, יותר מדי מתחנן או מתחנף, יותר מדי מינורי, ומה פתאום שלושה ימים? תן לו בפרצוף. אני מכיר כמובן הרבה כאלה שהזדהו עם האמירה השנייה ולא עם הראשונה. אני מכיר מעט אנשים, מתי מעט אנשים שמסוגלים להזדהות עם שתיהם. קודם כל ככה, אחר כך אתה לא, אתה אומר מי השם, אז בוא נדבר איתך בשפתך. השם אלוהי ישראל, אתה לא יודע מה זה, אתה לא, מי השם אשר שמם כל שם, אלוהי העבריים נקרא עלינו. אלוהי העבריים זה מושג שפרעה מכיר, כי כל הרשימות האלה בנויות ככה. אילי מסרי, אילי חבירו, אילי כל מיני, זה, כן, האלים של אלוהי העבריים זה מושג שפרעה מבין. חופש של שלושה ימים לסבוח זה משהו שפרעה מסוגל לשמוע אותו. כה אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי וחגולי במדבר, פרעה לא מסוגל את זה לשמוע. האם טקטית היה נכון יותר להתחיל דווקא באמירה השנייה שעליה נאמר לו במפורש בסנה? ואנחנו כל הזמן צריכים להניח שהשם אמר לנו חיה עם פיך ועם פיו, אז השם אמר לו להתחיל בתקיפות, נכון? יש פה תופעה מרתקת של התחלה של גב זקוף, של סימון עתידי של ריבונות, עם עצמאי, משה שלא כפוף לפרעה, משה שכבר הרג פעם את המצרי וברח ממצרים, אבל הוא איש חופשי והוא בא זקוף ומדבר עם פרעה כאילו מה שקוראים פה בגובה העיניים, נכון? שזה הביטוי הראשון. ואחר כך האמירה המפצירה הזאת שבנויה לפי המושגים שפרעה מסוגל לשמוע אותה. אז זה מה שמופיע לפנינו. ועוד דבר מעניין, ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה. הרי כתוב שהם אספו את כל זקני בני ישראל והם האמינו. הימין העם זה כמובן זקני העם וכל ההנהגה. ולמעלה בסנה כתוב כתוב ובאתה אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו השם אלוהי העבריים נקרא עלינו. מה עם זקני ישראל? ואחר באו משה ואהרון ויאמרו אל פרעה. איפה הזקנים? אז אפשר למשל לומר שאת האמירה השנייה הזאת, המינורית, הפוליטית והמינורית, אומרים באמת הזקנים. ואתה עטב זקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו, השם אלוהי העבריים נקרא עלינו. זה הם אומרים. משה בא דווקא כי הוא בא מבחוץ, הוא מבטא ריבונות ועצמאות וזקיפות קומה, והוא מתחיל בטון החזיתי ומקבל תשובה שלילית חזיתי. והזקנים הם שאומרים את זה בטון של זקני ישראל שהם במצרים, שהם צריכים להיות מנומסים ולהקטין אתם כמה שאפשר. אפשר לטעון טענה כזאת, אבל זה לא מפורש בכתוב. המדרש אומר מה? כבר ראיתי תנועה של מישהו שיודע את זה. היכן זקני ישראל? נשמתו אחד אחד. נכון שאפשר לעשות רק על זה סרט? סרט. כן, משה ואהרון פוגשים את הזקנים, עושים את האותות, העם מאמין. מארגנים את המשלחת, מכינים אותה, כולם יוצאים לדרך, בכל סיבוב נושר מישהו. אחד, שניים, שלושה, חמישה, נשמטו אחד אחד. בדרך לארמון פרו, המשלחת מדלדלת. רק זה סרט. נשמטו אחד אחד. והגיעו אל הארמון, אל פרו, משה ואהרון לבדם. זה הציור של המדרש, ככה הוא מספר את זה. אתם רואים שצריך לשים לב לפרטים, והמדרש בדרך כלל שם לב לפרטים האלה, ואחר באו משה ואהרון. בהסבר הזה כמובן, משה ואהרון הם שמייצגים את שני הטונים. אפשר להגיד משה מייצג את כה אמר השם, ואהרון את אלוהי העברים נקרא עלינו. אולי זה מתאים לאופיים השונה, אבל גם זה לא מפורש, לא כתוב מפורש. ויאמר פרעה, אין רבים מטעם הארץ, וישבתם אותם מסבלתם. זה כבר לא בטוח שהוא אומר את זה באוזניהם, זה כבר החלטת ממשלה אצלו, זה כבר פנימה. לא כתוב שהם נכו לסבלותיכם, אנחנו צריכים להניח שהם יצאו. כשהם יוצאים, ויאמר פרעה, אין רבים מטעם הארץ, וישבתם אותם מסבלותם אתם, אולי הם עוד שומעים את זה. ויצב פרעה ביום ההוא את הנוגסים בעם ואת שוטריו לאמור, לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבון הלבנים כתמול שלשום, הם ילכו וקוששו להם תבן. ואת מתכונת הלבנים אשר הם עושים תמול שלשום תשימו עליהם, לא תגרעו ממנו כי נרפים הם. על כן הם צועקים לאמור, נלכה נסבכה לאלוהינו. הוא מצטט את האמירה השנייה, ודווקא ממנה הוא מפרש נרפים. זאת אומרת, כה אמר השם אלוהי ישראל, זה לא נרפים, זה גב זקוף, אבל זה קיבל את המענה של מי השם אשר ישמע בקולו. זה יחזור אלינו בהמשך, כשפרעה יתחיל להילחץ בעניין הזה של מי השם אשר ישמע בקולו. אבל בינתיים הוא נאחז בדברים שהוא שמע בטון שהוא מבין. נלכה נסבכה לאלוהינו, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, אבל ישעו בדברי שקר. ויצאו נוגסי העם ושוטריו ויום רואה לעם לאמור, כה אמר פרעה. עכשיו ברור שכה אמר פרעה זה מול מי שאמר, איז לומר לי כה אמר השם. כה אמר פרעה, אינני נותן לכם תבן, אתם לחוקחו לכם תבן מאשר תמצאו, כי נגרע מעבודתכם דבר. זה מתקשר דווקא לאמירה הראשונה, תקיפה. ויפץ העם בכל ארץ מצרים וקושש קש לתבן מהנוגסים עצים לאמור, כללו מעשיכם דור יום ביומו כאשר ביות התבן. ויוכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוגסי פרעה לאמור, מדוע לא חיליתם חוקכם ללבון כתמול שלשום, גם תמול גם היום. שזה חוזר ומזכיר לנו את הנה איש מצרי מכה איש עברי מאחר. הנה משה עכשיו גרם לשוטרים האלה להיות מוקים, חזרנו למצרים, למכות. ויבואו שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה, למה תעשה חול לעבדיך? כה אמר השם, כה אמר פרעה, למה תעשה חול לעבדיך? מה הוא עונה להם? תבן אין ניתן לעבדיך, ולבנים אומרים לנו, והנה עבדיך מוקים וחטאת עמך. כלומר, הם עכשיו, מה זה חטאת עמך? האם הם מעיזים לומר לו שזה חטא לעשות לנו ככה, או שהם מתכוונים לומר שאם ימותו אנשים זה יהיה חטאת עמך, או שהם מתכוונים לומר שהעבודה לא מתבצעת כמו שצריך וזה חטאת עמך. ויאמר, נרפים אתם, נרפים, על כן אתם אומרים נלכה נסבכה להשם. שימו לב לשילוב, קודם נלכה נסבכה לאלוהינו, שזו האמירה השנייה. עכשיו נלכה נסבכה להשם, זה כבר שילוב של שתי האמירות. כלומר, פרעה מגיב כלפי פנים לשתי האמירות. ועכשיו בא פסוק מכריע, פסוק שבלי להבין אותו אי אפשר להבין את הסיום של הפרק הזה ובכלל. ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור, לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו. לא יפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם, ניצבים, חשוב גם ניצבים, שזה תמיד קשור איכשהו לקודש. בצאתם מאת פרעה, ויאמרו עליהם ירא השם עליכם וישפוט, השם עליכם ישפוט, אשר יבשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו, לתת חרב בידם להורגנו. וישוב משה אל השם ויאמר, אדוני, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע על העם הזה? והצל לא הצלת את עמך. איך להבין את זה שמשה מתייאש כל כך מהר? אני רגיל לשאול מתי משה התייאש בפעם הראשונה, ואנשים מזועזעים מהשאלה, כי אפשר להגיד על משה שהוא התייאש? חלילה וחס, איך אפשר לדבר ככה? אבל מה לעשות? חזר אל השם ואמר לו, למה זה שלחתה? אי אפשר להבין את זה בלי לדעת קצת אלילות מצרית. מה אני יכול לעשות? אני לא חובב את הצורך ללמד אתכם אלילות, אבל אין לי ברירה. רע זה אחד השמות במצרית של האל הראשי במצרים, והוא אל השמש. מצרים בניגוד אלינו איש ארץ שמש. כל מצרים זה שמש ונילוס. שום דבר אין חוץ מזה. הנילוס והשמש. וכל הדת המצרית מתחילה ביאור ונגמרת בשמש. וכך יהיו גם המכות. על זה תכף נדבר. רע הוא אחד משמותיו של אל השמש המצרי. התורה איננה מזכירה במפורש את השם המצרי של אל הראשי שלהם, כי אסור להזכיר בשם עבודת אלילים, ועוד של האל המצרי הראשי. אבל התורה רומזת אליו במילה העברית רע, וזה משחק מילים מדהים. רע הוא רע, רע המצרי הוא רע בעברית. זה תרגיל עולמי שהתורה עושה. רק יודעי מצרית ועברית גם יחד יכולים להבין את זה. אנחנו לא מבינים כלום. כיוון שאנחנו לא מבינים, אנחנו לא נבין עוד פסוקים בספר שמות. ועכשיו אני נראה אותם. כמה זמן נותר לנו?
13 דקות.
זה יספיק. בעזרת השם זה יספיק. רע הוא כלומר, רע המצרי הוא רע בעיני השם, והוא רע באופן, בעברית, באופן מוחלט, וזאת התגובה של התורה לאלילות המצרית. ויראו שוטרי בני ישראל אותם, את נוגסי פרעה, ברע לאמור, לא תגרעו לי מי לבניכם דברים ביומו. הם הבינו כי פרעה אמר, נרפים אתם על כן אתם אומרים נלכה נזבחה להשם. הם הבינו שגזרת התבן זה לא תעלול שמתחשק לפרעה, וזה לא משהו שאפשר להתווכח איתו או אפשר לשכנע אותו. יש לו סיבה דתית, הוא בשם האל שלו עושה את זה, בשם האל המצרי, והוא מעמיד את כה אמר פרעה מול כה אמר השם. הוא מעמיד במבחן את כה אמר השם, מי השם אשר ישמע בקולו. האמירה הזאת החזיתית הולידה אמירה חזיתית. אלוהי העברים, זה משהו שפרעה מוגל להבין, הוא לא רוצה להבין, אבל הוא מסוגל להבין. חופש שלושה ימים לסבוח, מסוגל להבין. הוא לא רוצה, אבל הוא מסוגל. אבל כה אמר השם? ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו ויפגעו את משה ואהרון ניצבים ויפגעו וניצבים שני ביטויים שקשורים לפולחן לקודש וצאתם את פרעה ויאמרו עליהם ירא השם עליכם וישפוט אתם גרמתם את זה אתם התייצבתם לפני פרעה ואיימתם עליו אתם העמדתם פה עימות דתי בין השם אלוהי ישראל לבין האל המצרי מה חשבתם שיקרה? אשר יבשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להורגנו נתתם להם סיבה אתם מכירים את כל אלה שאומרים אל תעשו מהסכסוך סכסוך דתי נכון? כאן ועכשיו אל תעשו מזה סכסוך דתי כי זה סכסוך לעולמים תשאירו את זה כסכסוך פוליטי ביטחוני אפילו אידיאולוג לא... הוא סכסוך דתי אבל אל תעשו את זה כי אז אי אפשר לכתוב יש מה להגיד על זה אבל תמיד היו אנשים שאמרו את הטענה הזאת ו והרבה פעמים זאת הייתה טענת אמת כדי לתת לכם דוגמה שתי דוגמאות את, על רבי אברהם אבולעפיה שמעתם? כן? וואלה מי שמע על רבי אברהם אבולעפיה? כמה תרימו אצבעות שאני וואו יש פה תאים יותר חכמים שיודעים מי זה רבי אברהם אבולעפיה? נתתם אותי יפה רבי אברהם אבולעפיה קבלת השמות הנבואית הוא החליט שצריך להתייצב מול האפיפיור כמו משה מול פרעה ולפעול עליו פעולה רוחנית כזאת שתאפשר יציאת מצרים חדשה האפיפיור הוא שיורה לשחרר את היהודים ולתת להחזיר אותם הביתה, להחזיר אותם לארצם. הוא נשפט למוות, הוא כמעט הוצא להורג, על האפיפיור מת, שזה היה מות מלך מצרים כזה, שבזה אפשר לראות נס לפני עצמו. הוא ניצל, אבל לא אחר מאשר הרשב"א. יצא נגדו בחרם ורבים רבים מגדולי ישראל אז כי לתת חרב בידם להורגנו מה אתה הולך להתייצב לפני האפיפיור ולהתחיל לעשות מלחמה בין השם אלוהי ישראל לבין הכנסייה הנוצרית מה? זה משהו נורא זה אתגר משיחי מה אתה חושב את עצמך משה רבנו כי יש לך אתה יודע את סוד השמות עכשיו זה מרתק שרבי אברהם אבולעפיה התחיל בנקודה של סודות השמות כלומר הוא חשב שהוא באמת האמין כנראה שהוא יכול להתחבר לסודות שם ההוויה שנאמרו למשה בסנה מה שהשם אמר לו בסנה זאת אומרת הוא יכול להתחבר לשם כל כך שהוא יוכל לעמוד מול האפיפיור ולנצח הוא לא נצח והתגובה של יהודים מסדר גודל של הרשב"א הייתה כמו השוטרים של בני ישראל אשר יבשתם את ריחנו הוא ניצל בנס אבל כאמור החרימו אותו וקבלת הספירות היותר מפורסמת ויותר ידועה היא בעצם אלטרנטיבה לקבלת השמות הנבואית של רבי אברהם אבולעפיה וכבר אמרתי יותר מדי מן הנחוץ לעניין דמות אחרת אתם כבר מבינים מתי חי רבי אברהם אבולעפיה חלק כבר שמעו אותו שמעו עליו אלה ששמעו על רבי אברהם אבולעפיה גם שמעו את מה שאמרתי עכשיו עליו ידעתם את זה? מה?
פלוס מינוס
פלוס מינוס טוב יפה על רבי שלמה מולכו שמעתם? כן? מי שמע על רבי שלמה מולכו? הרבה הרבה פחות. אני הייתי, אם היו שואלים אותי, הייתי חושב שהפוך, שהשלום אמר לך שמרו, ועל אבי הבא אמרו להפיע לו. אז אני רואה שמשהו מעניין קורה. מי שלום אמרו לך חי דור אחד לפני רבי יוסף קארו. הוא היה הדמות שמרן רבי יוסף קארו העריץ. רבי שלום המולכו, גם הוא רצה להתייצב לפני האפיפיור. דווקא האפיפיור עד אותו. אבל הכנסייה שמסביב לא נתנה, ושלום המולכו הוצא להורג. הוא עלה על המוקד. הוא ראה בזה את כפרת האבונות שלו, על זה שהוא נולד כנוצרי למשפחה, משפחת יהודים הנוסים, וחזר ליהדות. גם מרן חזר ליהדות, המשפחה של קארו חזרה ליהדות שרבי יוסף קארו היה בן 4. זאת אומרת, זה חזרה מתוך העולם של הנושאים. אז למה אני נזכר בשני השמות המדהימים האלה? בגלל ההתייצבות הזאת מול פרו. שככה, מה הבעיה של פרו להגיד... להגיד, יש לו שם מספיק אנשים להרוג את משה ואהרון. הפעם היחידה שהוא יגיד את זה, זה באמת על סף מכת הבכורות. שם הוא יגיד את זה. הוא היה יכול מזמן להיפטר לנסות להיפטר. הוא לא מנסה להוציא אותם להורג. זאת אומרת, מה שהוא עוצר בעדו, מלהגיב כלפי משה ואהרון במלוא החומרה וכלפי העם המסכן. אבל להם הוא רק עונה דיפלומטית באותה רמה שהם דיברו בשתי הרמות, בשני הטונים שהם דיברו. אבל כלפי פנים, כלפי עבדיו, כלפי הממלכה, כלפי היהודים בני ישראל המשועבדים, הוא עשה מזה אימות בעל אופי דתי, ובשם האל שלו הוא יצא למערכה, ואת זה התורה מוסרת לנו וירו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור לא תגרו מלבניכם דברים ביום. וישב משה אל השם ויאמר אדוני למה ראות על העם הזה, למה זה שלחתן. ריבונו של עולם, רק חילול השם יצא, רק חילול שמך הגדול יצא מזה, מההתייצבות הזאת מול פרו יצא חילול השם. עכשיו משה טוען להשם את מה שטענו שוטרי בני ישראל אליי. הצל לא הצלת את עמך, הוא הרע לעם הזה, הראות והרע, והוא יש לו עכשיו ניצחון בשם האל שלו. ככה הוא מבין את זה, וזה נותן לנו פרספקטיבה אחרת לגמרי על היסוסים של משה ואי הרצון לכת. כי מכל שלב שבו פרעה יחוש מנצח יצא חילול השם. טענת חילול השם תחזור ותאמר מפי משה בתפילה בחטא העגל. ומה הוא יאמר שם? למה יאמרו מצרים לאמור? ברעה הוציאם להרוג אותם בערים. ברעה הוציאם. ברעה הוציאם זה קוד של התורה. המצרים לא יגידו שהשם הוציא אותם ברעה כדי להרוג אותם. זה פשוט קוד של התורה כדי לא לומר מה שהמצרי באמת יאמר. שהאל שלו ניצח. שזה אי אפשר לכתוב בתורה. עכשיו תשמעו את פרעה אומר את זה בפירוש. בתחילת פרשת בו, כן, כשהשיבו אותם, למה זה, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים, יעבדו את השם אלוהים, אתם תדע כי עבדה מצרים, אומרים עבדי פרעה, הם כבר נשברו. פרק י', פסוקים מאוד מפורסמים, נכון? מי ומי ההולכים, פסוק ח', ויאמר משה בינארינו וזקננו נלך, פסוק ט', כי חג השם לנו, פסוק ט'. יוד, פסוק יוד. ויאמר עליהם יהי כן השם עמכם כאשר אשלח אתכם את אפכם, ראו כי רע נגד פניכם. זה ברור. זאת אומרת, מה אתם חושבים? שלי יותר חזק, הוא בסיבוב הראשון, הוא יקט. וחזל אמרו לנו, מפורש, כוכב אחד יש, הוא שמו רע. אני רק אינני יודע אם חזל ידעו שזה שמש, או את זה הם לא ידעו. האם הייתה להם מסורת כלשהי? האם זה הולך עד הסוף? אבל הם פירוש הבינו את העניין הזה, וזה גם מה שיסביר לא רק את תפילת משה ברעה הוציאם לפני חילול השם, אלא זה יסביר גם את כל העסק של חטא העגל. אבל לזה אנחנו צריכים לסבר בנפרד. השם עונה למשה, השם לא אומר למשה למה אתה מדבר ככה, אלא הוא אומר אתה תראה, לא אתה באלף אלא אתה בעין, אתה תראה בעין, כלומר זה לא יימשך הרבה זמן שהוא חוגג את ניצחונו הדתי כביכול, כי עכשיו יבואו המכות.
אמרת שהיה עם מכות משהו שקשור לשמש והמין.
אני אסביר את זה.
יותר טוב יהיה מוכר גם
ברעה. 052 4235 3